אנחנו מתחילים מי"ז עמוד ב' למטה, ארבע שורות מלמטה. תנא. אנחנו מדברים על 10 שולחנות שעשה שלמה המלך. עכשיו, השולחנות האלו, אוקיי, אנחנו נזכרנו 13 שולחנות שהיו במקדש, ואחד מהם היה בתוך ההיכל ללחם הפנים. עכשיו, שלמה המלך כנראה בנה עוד 10 שולחנות ללחם הפנים, כאילו ליד לחם הפנים, השולחן ללחם הפנים, וגם עשויים מזהב. ומה שראינו בסוף היום אתמול, שבעצם הוא עשה 5 מימין ו5 משמאל לשולחן. אוקיי, עכשיו הדיון שלנו, כן, דיברנו על כך איך יכול להיות ש... כאילו, מאיזה כיוון ימינה או שמאלה. זה לא יכול להיות, השולחן חייב להיות בצפון. אז אם כן, זה לא יכול להיות שהכיוון זה צפון הדרומה, כי אז יצאו ש... השולחן יהיה בצד הדרומי. אז בעצם אומרים, אז 5 מימין ו5 משמאל זה כאילו זה מ... לא ראינו את זה עדיין. אז מה זה כתוב? אני רק מסתכלת אחורה שנייה. אין תהיה מ5 בדרום ו5 בצפון, אין שולחן קשר אלא בצפון. אז מה אתה אומר לא מ5 מימין ו5 משמאל? אני פשוט הולכת אחורנית שנייה. אלא 5 מימין שולחנו של משה ו5 משמאלו. אוקיי, ואף הפי כן לא היה מסדר, אלא בשם משה, ואז ראינו מחלוקת, האם זה, האם הלחם הפנים היו על השולחן, כאילו לפי דעה אחת, רק על השולחן של משה, והוא הוסיף עוד 10, ולא על השולחנות האלו. אבל לפי הדעה השנייה, יש סתירה בפסוקים. אחד כתוב, את השולחן אשר עליו לחם הפנים, שזה בספר מלאכים, השולחן, ובדברי הימים כתוב, את השולחנות ועליהם לחם הפנים. אז מה שראיתי אתמול, כי אמרתי איך יכול להיות אם יש 11 ויש 12, בעצם השאלה הייתה, האם היו שמים, בראש היו שמים את כל הלחמים על שולחן אחד, השאלה רק האם זה היה צריך להיות דווקא על השולחן של משה, או לפעמים היו שמים לחמי השולחנות של שלמה. אוקיי? ואז בעצם לפעמים על השולחן הזה, לפעמים על השולחן אחר, כל פעם על שולחן אחר, זה גישה של רבי יוסי ברבי יהודה. אוקיי, תנו. מזרח ומערב היו נתונים, דברי רבי. אבל אז רבי רבי שמעון אומר, צפון ודרום היו נתונים. מאן דאמר מזרח ומערב, ניחא, כולם ראויים לשירות. מאן דאמר צפון ודרום, נמצא שולחן בדרום ומנורה בצפון. אוקיי, אז אם ככה, אז יצא שהשולחן יהיה בצד הדרומי. אני חושבת שיש כאלה שמורידים את המילים ומנורה בצפון, שזה לא בנוסח, לא נכון. אוקיי, אז לכן יותר גני להגיד, אוקיי, אז אם נעשה את זה ממזרח ומערב, אז זה מסתדר. אבל אם נעשה, נגיד שהם היו מצפון לדרום, אז השולחן יצא בדרום וזה לא יכול להיות. והתנה, השולחן היה נתון מחצי הבית ולפנים, משוך מן הכותל שתי אמות במחצה כלפי הצפון, ומנורה כנגדו בדרום. בדרום. מזבח הזהב היה נתון באמצע הבית, חולק את הבית מחצי ולפנים, משוך כמעה כלפי חוץ. וכולון היה נתון משליש הבית ולפנים. אוקיי, אז עכשיו מסבירים שבעצם השולחן, אוקיי, בואו נראה את התמונה כאן, אוקיי, במקום. אז כולם תקחו מפה. אוקיי, אז ככה זה יוצא. השולחן היה מחצי הבית ולפנים. אוקיי, זה בעצם... אם ניכנס ל... שנייה, מחצי הבית ולפנים, משוך מן הכותל שתי אמות במחצה כלפי הצפון. אוקיי? אז בצד הצפוני, אוקיי? הנה המפה, הדרום למטה, הצפון למטה, אז מהצפון נכנסים 2.5 אמות, כן? זה היה 10 אמות סך הכל, אז נכנסים 2.5 אמות, ושם שמים את הלחם הפנים, וזה מחצי הבית ולפנים, זה מהכיוון של ה... כאילו הולכים להיכל היה 40 אמות, נכון? כן, 40. והקודש הקודשים היה 20, סך הכל 60 אמה. אוקיי, אפשר לראות את זה גם בתמונה בשנסים, נכון? יש לנו תמונה טובה. אז בעצם נכנסים מחצי הבית, שזה איפה שאנחנו רואים עכשיו מזבח הזהב, נראה אחר כך שזה היה ממש בחצי ההיכל. ולפנים, אוקיי? ונכנסים עוד יותר פנימה, ושם שמים את הלחם הפנים במרחק מכיוון צפון, 2 אמות במחצה. אוקיי? ואז זה יצא בצד הצפוני. ומנורה כנגדו בדרום. אוקיי? ואז בדיוק איפה שזה ממוקם, ממול ממולו המנורה, אבל שוב בשתיים וחצי אמות מכיוון דרום. מזבח הזהב היה נתון באמצע הבית, אוקיי? אז זה בעצם נכנסים 20 אמות, ושם שמים את מזבח הזהב ממש בחצי של ההיכל, אוקיי? שזה שליש של כל האזור, נכון? כי כל האזור זה 60. באמצע הבית, חולק את הבית מחציו ולפנים. אוקיי? זה בעצם חולק את הבית, נכון? מחציו ולפנים. משוך כמעט כלפי חוץ. אוקיי? וזה טיפה כלפי חוץ. וכולון היה נתון משליש הבית בלפנים. אוקיי? וכל זה, כל הדברים האלו, היו נכנסים שליש, כאילו בשליש הראשון של ההיכל לא היה שום דבר. אוקיי? ומשם מתחיל מזבח הזהב, משם נכנסים מעוד פנימה, ומשני הצדדים, בהפרש של 2.5 אמות מהקירות שם, אחד מכיוון צפון, אחד מכיוון דרום, יש את המנורה והשולחן, זה כלפי זה. לא רצו לשים את המזבח באמצע, כי כתוב בפסוק שאחד יהיה נוכח השני, השולחן והמנורה, לכן רצו שאחד יראה את השני, אוקיי? לא יראה ממש, הם אין להם עיניים, אבל כאילו שהם זה מול זה. 10 מנורות עשה שלמה, אוקיי? עכשיו, אז בעצם הם אומרים, המנדה אמר צפון דרום, זה בעייתי ונשארים עם בעיה. כאילו אין תשובה לזה. אוקיי, אז אותו דבר לגבי המנורה. 10 מנורות עשה שלמה. שנאמר, ויעס את מנורת הזהב 10 כמשפטו, ויתן בהיכל השם ימין, ויתן בהיכל 5 מימין ו5 משמאל. Okay, ואז אומרים אותו דבר, אם תמר 5 בצפון ו5 בדרום, והלא אין המנורה כשרה אלא בדרום, שנאמר, ואת המנורה נוכח השולחן על ירח המשכן תימנה, מה תמוד לומר 5 מימין ו5 משמאל? אלא 5 מימין מנורתו של משה ו5 משמאלה. אוקיי, בעצם לכיוון מערב מזרח. אף על פי כן לא היה מבעיר אלא של משה בלבד, ממש אותו סוגיה, כן? רק לגבי החזרה טובה, כן? אז לפי הדעה הזאת אומרים שהוא רק היה מבעיר את המנורה במנורה של משה בלבד, שנאמר הוא מנורת הזהב ונרותיה לבאר בערב בערב. אוקיי, זה פסוק בי. דברי הימים, אוקיי, שכתוב, ומכתירים להשם עולות בבוקר בבוקר, ובערב בערב וקטורת סמים, מערכת לחם על השולחן הטהור, ומנורת הזהב ונרותיה, אוקיי, כתוב, מנורת הזהב ונרותיה, נכון? שזה בעצם המנורה, ולא מנורות בלשון רבים. וכאן רבי יוסי ורבי יהודה אומר, על כולן היה מביא שנאמר, בפסוק אחר בדברי הימים, כתוב, ואת המנורות ונרותיהם, לבערם כמשפט. לפני הדביר זהב סגור. אוקיי? אז בעצם כאן רואים שכתוב מנורה ומנורות. ההבדל בין הסוגיה הזאת והסוגיה הקודמת, שבסוגיה הקודמת זה היה פסוק אחד ממלאכים ופסוק אחר מדברי הימים. כאן זה שני הפסוקים מדברי הימים. כאילו אולי אפשר להגיד שבעצם בספר מלאכים הייתה לנו מסורת שבעצם הדליקו רק במנורה של משה ובדברי הימים מנורות. אבל כאילו זה עובד עם השולחן, אבל לא מנורות. עם המנורות ממש יש סתירה בין שני פסוקים אחרים בדברי הימים. אוקיי? שוב, אפשר להסביר שעל השולחן זה לאו דווקא השולחן בהידיעה. וגם מנורת הזהב, כתוב מנורת הזהב, לא, כן? אז זה גם עם ההי, כי מנורת הזהב, כאילו, ההי הידיעה, זה גם קשור למנורה. אבל לא, אפשר גם להסביר, המנורה שהתייחס לכל המנורות. או, לא יודעת, המנורות, לא יודעת איך, כאילו, את הפסוק הזה אפשר לפרש, את המנורות ברבים זה כבר יותר קשה לפרש את זה בכיוון הנגדי. אוקיי, אז בעת המנורות ונרותיהם לברם כמשפט לפני הדביר זהב סגור. והמשך הפסוק זה, והפרח והנרות, זה הפסוק הבא, והפרח והנרות והמלך החיים, זהב הוא מכלות זהב. Okay, אז עכשיו רוצים לפרש את הפסוק הזה. Okay? אז מה זה מכלות זהב? הן כילו זהבו של משה. Okay. מה אומרים? זה אמור להיות של שלמה, אני חושב, נכון? זה תוקם בנוסח, נכון?
כן, בסוגריים.
כן, אז כאן זה לא מופיע בסוגריים, אבל כנראה זה גם כאילו זהב של שלמה ולא של משה. מה זה מכלות זהב? מכלות זהב זה זהב מאוד מאוד טוב, כן, זה הכוונה, אבל מה זה אומר זהב טוב? שקילו את כל הזהב, איך מכינים זהב טהור? מחממים את זה ומחממים את זה עד שיוצא כל הדברים הלא טובים, כאילו מתחילים חתיכה גדולה של זהב, ונשארים עם משהו יותר קטן, אבל טהור כזה. אז מה יוצא מכאן? הם אומרים, כדי להוציא את הזהב לכל המנורות האלו, הם בעצם קילו, הם אומרים לשון כן, לכלות, זה לסיים. הם קילו את כל הזהב שהיה, או הזהב שהיה נשאר ממשה, או לפי הנוסח השני של שלמה. עכשיו מאוד קשה להגיד שהם קילו את כל הזהב של שלמה, כי הוא מסופר שבימי שלמה הכסף לא היה נחשב לכלום, כי בעצם היה כל כך הרבה זהב. אבל כך הם אומרים שזה לקח כל כך הרבה עד שזה היה טהור. שקילו את הזהב שהיה. תנא רבי יהודה בשם אסי. היה שלמה נוטל 1,000 כיכרי זהב ומכניסם לכור, ומוציאן עד שהוא מעמידם על אחד. אוקיי? זה היה לוקח 1,000 כיכרי זהב כדי להוציא את הזהב טהור אחד. אוקיי? לקיים מה שנאמר, כיכר זהב טהור עושה אותו. אוקיי? זה הלשון. והם לומדים גם סגור, הם עשו דרשה, ראיתי דרשה על המילה סגור. שבעצם, למה קוראים לזה זהב סגור? רק שנייה, צריך להיזכר. כן, אז אחד מהפירושים זה שבעצם מי שמחר זהב כזה כל כך טהור, הוא פשוט היה סוגר את כל שאר החנויות, כי הוא היה החנות שכולם הלכו אליו, כי הוא היה מוכר זהב ממש אמיתי. והרבג בפירושו לספר מלכים מסביר שזה היה, זה היה נקרא זהב סגור, כי כדי להוציא את הסיגים, הדברים הלא טובים, היו שמים את זה בקור סגור בעצם, כאילו בתוך התנור סגור כזה, כדי להוציא את זה. אוקיי. זה כמה פירושים על הסגור. עכשיו, תניא, אמר רבי יוסי ברבי יהודה, מעשה במנורת זהב שעשה משה במדבר, והייתה יתרה דינר זהב, והכניסו על הכור 80 פעם, ולא חסרה כלום. אז אומרים כאן, איך אפשר לפרש שבעצם איך הגיעו לזהב הטהור הזה, ששמו 1,000, בתקופה שלנו שמו 1,000 כיכרי זהב, כן, דינרי כיכרי זהב, והיה יוצא אחד. נכון? הרי במשה כתוב, כאילו מסופר עליו, שבעצם היה פעם מנורה שהיה דינר זהב נוסף, וזה צריך להיות ממש מדויק, המידות. אז הם הכניסו את זה לכור 80 פעם, ולא קרה לזה שום דבר. אז הם אומרים, זה לא סתירה. למה? כאילו מבינים את הסתירה. במקום אחד שמו את זה בכור ולא לא התמעט בכלל, ובמקום השני שמו את זה וזה התמעט מאלף עד אחד. אז אומרים, ביעות, עד לא יקום על בררי, היה חסר סיגין. מין דו קיים על בררי, לא חסר כלום. כשזה כבר טהור לגמרי, אז לשים את זה בקור לא יעשה שום דבר. והמנורה של משה, ברור שזה היה כבר זהב טהור לגמרי. ואם כן, שמו את זה, אז עשו טעות, כן? והכניסו דינר זהב נוסף, ולא יכלו למעט את זה, כי זה כבר היה טהור ואין מה לעשות. אבל כשלוקחים אלה שהם לא טהורים, אז בעצם זה יכול להחזיר הרבה עד שזה נהפך לטהור. אוקיי. הלכה ד' משנה. 13 שופרות. עכשיו סוף סוף מגיעים לשופרות. נכון, התחלנו עם השולחנות, עברנו עם ההשתחוויות, עברנו לשולחנות, עכשיו מגיעים לשופרות. כמו שאמרתי, בדיוק הסדר הפוך במשנה הראשונה, ששם מינו שופרות, ואז השולחנות, ואז השתחוויות. אז עכשיו מגיעים לשופרות. השופרות, למה שימשו? לאסוף את הכספים, נכון? זוכרים? Okay. עשו את זה כמין שופר, רחב מלמטה וצר מלמעלה, כדי שאף אחד לא יכול להכניס את היד בפנים ולהוציא את הכסף. אז עכשיו, למה שימשו כל 13 השופרות האלה? 13 שופרות היו במקדש, וכתוב עליהן, תקלין חדתים ותקלין עתיקים, כן, השקלים החדשים, למדנו את זה בעבר, נכון, השקלים העתיקים, שמה ההבדל ביניהם? שקלים חדשים זה לשנה הנוכחית. שקלים עתיקים זה למי שהיה צריך לשלם על שנה שעברה, שכח לשלם, ועכשיו הגיעה שנה חדשה. אם כן, הוא שם את זה בשקלים עתיקים, ומה עושים עם הכסף הזה? לא קונים קורבנות ציבור, אלא מה עושים איתם? הם לתקן את הרחובות ולתקן, כן, זה שירי הלשכה. עכשיו, ראיתי פירוש אחד, יש מחלוקת כאן, מתי שמו אותם? האם זה אחד בניסן? או האם זה כבר אחרי שתורמים את הלשכה בפעם השלישית? אוקיי? אחרי תרומת הלשכה בפעם השלישית, שזה בפרוס החג, כן, לפני 15 יום לפני, שזה כנראה, עשו בכפתת אלול, כן, לא באלף בתשרי, כי זה היה ראש השנה. כנראה בכפתת באלול הם תורמים את הלשכה. עכשיו, מה, על מה המחלוקת מבוססת? כי בעצם ברגע שתורמים את הלשכה בפעם השלישית, זהו. לא ייכנסו לזה שוב, ולכן שמים את זה כבר אז, בשערי הלשכה. אבל יש כאלה שאומרים לו, דווקא מחכים על אחד בניסן, כי אם במקרה ותרמו את הלשכה ופשוט עדיין אין מספיק כסף לסוף שנה, אז הם ייכנסו חזרה לאותו שופר, נכון? אולי אם זה טקסיות, אבל בעצם ישמרו את הכסף הזה עד סוף שנה, שאם במקרה ויצטרכו, יצטרכו ורק באחד בניסן, זה הופך להיות שערי הלשכה. אוקיי? קינים וגוזלי עולה. עצים ולבונה, זהב לכפורת. אוקיי, אז זה ה... אוקיי, אז אחד זה שקלים חדשים, אחד זה שקלים עתיקים, אחד זה קינים, אוקיי, שנדבר עוד דקה מה זה, אחד זה גוזלי עולה, אחד זה עצים, אחד זה לבונה, זהב לכפורת, עצים, רק שנייה. כן, אוקיי. זהב לכפורת ושישה לנדבה, אוקיי? אז זה שבע, כן, השקלים, עתיקים חדשים, קינים, גוזלי עולה, עצים לבונה, זהב, אוקיי? זה כל מי שרוצה לתרום כמה הדברים האלה שם בנפרד, ואז יש עוד שישה שנשארו לקורבנות נדבה, אוקיי? נגיע אחר כך בסוף, בסוף היום, בסוף המובד, למה היו צריכים שישה לנדבה. אוקיי. עכשיו מסבירים את רוב הדברים במשנה, אבל לא מספיק עד הסוף. תקן חדתים, שבכל שנה ושנה, אוקיי, זה השקר, מחצית השקר. בעתיקין, מי שלא הביא אשתקד, שוקל לשנה הבאה, כמו שהסברנו, מי שלא הביא שנה שעברה עכשיו, ונותן עכשיו, אז זה הולך לתקן עתיקין. קינים, עכשיו יהיה מחלוקת. קינים הם תורין, וגוזלי עולה הם בני יונה. אוקיי, עכשיו יש קורבנות שמביאים עם תורין ובני יונה, נכון? זה... זה סוגים של ציפורים, אוקיי? עכשיו זה לקורבנות עולה, אוקיי? מביאים תורים או בני עונה לקורבן עולה. עכשיו, לפי הגישה הזאת, הקינים הם היו יש שני סוגים שונים שהיו מביאים, אוקיי? אז הקינים הם התורים, והגוזלי עולה הם הבני עונה. עכשיו, התורים היו מביאים גדולים, והבני עונה היו מביאים קטנים. אז לכן הפרידו ביניהם, אוקיי? מי שמביא קינים שם את זה, כאילו תורים, הוא שם את זה בקינים, ומי שהביא לעולה, גוזלי עולה, אז הוא מביא, וכן נקראים גוזלים, כי הם היו קטנים. אוקיי, עכשיו, יש קצת בעיה בפשט הזה. אוקיי? ואז הוא אומר, הם בני עונה, כולן עולות. אוקיי? כולן עולה, דבר רבי יהודה. הבעיה, קודם כל קינים, תמיד כשדיברנו על קינים, מה הייתה הכוונה שלנו בדרך כלל? לא למי שמביא תור לעולה, אלא מה דיברנו על קינים בעבר? קיני יולדות, והזבות, והזב, נכון? הם היו צריכים להביא קינים של ציפורים, שני ציפורים, והיו שמים את זה בקינים. דבר שני, קינים וגוזלי עולה. יש, כן? כתוב ככה, קינים וגוזלי עולה. אם שניהם לעולה, כאילו זה תורים לעולה, כן? וזה יונה לעולה. מה לא נכון מבחינת הלשון כאן? גם צריך להיות קינים עולה, נכון? גוזלי עולה וקיני עולה, נכון? אז מוזר... שאם באמת זה לעולה, שלא רשמו את, כאילו איך שרשמים את השם, זה לא בדיוק טוען. אבל כך תשעת רבי יהודה. חכמים אומרים, קינים, אחד חטאת ואחד עולה, גוזלי עולה, כולן עולות. אוקיי? הכינים, מדובר על הכינים של ה... של ה... שדיברנו, של היולדת והזבה וזה, שצריך להביא אחד חטאת ואחד עולה, וזה הכינים שמדובר כאן. אז לא התורים לעולה, אלא הכינים אחד לחטאת ואחד לעולה. נכון, שצריך להביא אחד לחטאת ואחד לעולה, שצריך להביא הזב, הזבה וכל אלו. ו... וגם המצורע, אוקיי, שצריכים להביא אחד לחטא ואחד לעולה, וזה הכינים. אחד לחטא ואחד לעולה, גוזלי עולה, כולן עולות. כאילו כל העולות, כל מי שרוצה להביא עולה מהציפורים, אז היה שם את זה בגוזלי עולה, אוקיי? ולכן הוא מפריד ביניהן ואומר, זה לא קשור לעולה הכינים. כאילו זה... הקורבן המיוחד של המצורע, הזבה, היולדת, הזב, אוקיי? שזה אחד לחטא ואחד לעולה. גוזלי עולה זה כל, ה... כל מי שרוצה להביא ציפורים לעולה. האומר, נראה אחר כך בגמרא מה עומד מתחת, מאחורי המחלוקת הזאת. האומר, הרי עלי עצים, אוקיי? עכשיו מדברים על כל אנשים סתם, שאומרים משהו סתם. הרי עלי עצים. מה המינימום שהוא צריך להביא? Okay, העצים בשבילה עומדי, לעצי מערכה. נכון, אז עושים המינימום שנדרש לעצי מערכה. לא יוחד משני גזרים. Okay? הוא צריך להביא שתי חתיכות עצים בגודל שהיה נדרש לשים על, ה, על ה, המערכה. לבונה, לא יוחד מקומץ. Okay? שוב, הלבונה, מה היה צריך ללבונה? קומץ, נכון, הכהן היה לוקח קומץ ביד, אז הוא לא יכול לבחות מקומץ. זהב לא יפחות מדינר זהב. אוקיי, שוב, בגמרא נראה דיון על כל הדברים האלו. שישה לנדבה. נדבה, מה היו עושים בה? לוקחים בעולות הבשר לשם, ועורות לכהנים. אוקיי, מה עושים עם כל הנדבות האלו? אז עושים בעולות, אוקיי? ומה קורה? הבשר הולך לשם, והעורות של, של אותו בהמה הולכים לכהנים. זה מדרש דרש הוא ידע כהן גדול. Okay, הוא ידע היה כהן גדול, דיברנו עליו לפני כמה עמודים. הוא היה זה שהחביא את...
את ארון הברית?
לא, לא, זה יאשיהו. הוא החביא את הילד הזה, הבן של עתליה, לקחה את, 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 איך אומרים? יואש, נכון? יואש היה הבן של אחזיה, אחזיה היה המלך, הוא מת, או עתליה הרגה אותו, אני כבר לא זוכרת. מה קרה שם, אבל כשהוא כבר לא היה המלך, עתליה הרגה את כל הבנים שלו, היא הייתה אימא, היא רצתה להיות המלכה ולמלוך, אז היא פשוט הרגה את כולם, חוץ מזה שהחביאו אצל יהוידע הכהן הגדול. עכשיו, אז החביאו אותו, ואז כשהיא רצתה למלוך, הם הביאו אותו ואמרו לו, כן, יש צאצא מבית המלך, וזה יואש, וממליכים אותו, והוא עושה בדק הבית. כאילו, אולי ל... כאות לתודה ליהוידע שטיפל בו, כאילו הוא ראה את המקדש ואמר בוא נעשה בדק הבית, כי הם עשו בדק הבית גדול, ובעצם אומרים שיהוידע הכהן הגדול דרש פסוק מסוים כדי ללמוד שהעורות הולכים לכהנים. Okay, כאן יש מחלוקת מה בדיוק הסתירה כאן. Okay? אז מצטטים פסוק כאן, אשם הוא אשם, אשם להשם. Okay? אז אומרים, לפי גישה אחת, הסתירה היא באותו פסוק, שכתוב, הוא אשם, אשם להשם. הוא אשם זה נשמע שהוא אשם שהולך לכהן. זה לא בדיוק מוכרח שזה הולך לכהן, אבל בסדר, זה גישה אחת. גישה אחרת, זה אומר שיש בעיה בין הפסוק הזה לפסוק אחר. בפסוק הזה כתוב שהאשם הולך להשם. בפסוק אחר כתוב, כחטאת כאשם תורה אחת להם, הכהנים אשר יוכפר בו לא יהיה. אז כתוב בעצם שהאשם הולך לכהן, ובפסוק הזה כתוב שהאשם הולך להשם. אז בעצם יש לנו קושי כאן בין שני הפסוקים האלה ששניהם נמצאים בויקרא. אז מה הוא אומר כאן? זה הכלל. כל שהוא בא משום חטאת, כאן הדרשה שהוא אומר כדי לפתור את הסתירה בפסוקים. כל שהוא בא משום חטאת ומשום אשמה, יילקח בהן עולות. הבשר לשם והעורות לכהנים. Okay, מה אומרים כאן? אם מדובר באשם, אז ברור שלא מדובר באשם רגיל, כי באשם רגיל יש כבר חוקים. אבל מדובר כאן, כל שהוא בא משום חטאת ומשום אשם, זאת אומרת, מותר האשם ומותר החטאת יילקח בהן עולות, כבר למדנו את זה, נכון? שמותר האשם ומותר החטאת קונים עולות, ואז מה יהיה איתם? ואז יש תחילות. עם העולה, מה קורה? הבשר עולה להשם, והעורות הולכים לכהנים, ואז יש את האשם להשם, ויש את הכהנים, לא יהיה. נכון? שהכהן מקבל משהו, והקדוש ברוך הוא מקבל משהו. נמצאו שני כתובים קיימים, אשם להשם ואשם לכהן. ואומר, וזה גם מסתדר עם הפסוק הזה, כסף אשם וכסף חטאת לא יובא בית השם, לכהנים יהיו. גם הפסוק הזה מתאים עם, עם ההסבר הזה, למה? כי מה כתוב? כסף אשם וכסף חטאת, מה יהיה עם כסף חטאת וכסף אשם? לא אוכלים לכהנים, מה זה אומר שהם אוכלים לכהנים? מה? כסף חטאת, כסף אשם זה הקדש, זה לא הולך יד לכהן, זה לא כמו תשלום לכהן. כן? והכסף חטאת וכסף אשם ניתנים לחטאת ולאשם. אז מה הכוונה כאן? שהכסף חטאת וכסף אשם שנשארו, נותרו, נכון? נותר, אז אם הכסף הזה ילך שלא יובא בית השם, לכהנים יהיו. אם לא יובא בית השם, אם לא יקריבו אותם, אז מה יעשו? יקריבו אותם כעולה, ולכהן יהיו. כאילו לכהנים יהיו, שהאורות יוכלו לכהנים. אוקיי? וכך מסבירים את הפסוקים. עכשיו נחזור בגמרא עכשיו להתחלה. תני אמר ביהודה, לא היה שופר של כינים בירושלים מפני התער רובות, שמא תמות אחד ונמצאו דמי חטאות מיתות מעורבות בהם. אוקיי, עכשיו יש לנו בעיה כאן. רבי יהודה מסביר, רבי יהודה, אם זוכרים, הוא הסביר שהתורים הולכים לעולה והכינים זה תורים לעולה ולא לכינים שדיברנו עד עכשיו, זבים, זבות. הוא טען שלא היה שופר בכלל במקדש לדברים האלו. למה? כי הוא מודאג מסיטואציה ספציפית שיקרה. אם כולם, מה היה קורה בעצם? כולם היו שמים את הכסף שלהם, ועד סוף אותו היום, כבר למדנו את זה, הכהנים היו מוצאים את כל הכסף ומוציאים את זה, כן? וכפי שראיתי בפירושים גם, היו צורים את הכסף בזה, והיו כותבים זבה או מצורע, או כך שידעו מה לעשות עם זה. אם שמים הכל ביחד, זה בלגן, ולא ידעו מה למה. ועד סוף היום היו מודאגים שיטפלו בכל הכספים. אבל מה אם משך אותו היום, אחד מהאנשים מתות, אוקיי? עכשיו, חטאת של מי שמת, אוקיי? אז זה יכול להיות גם גבר, נכון? יכול להיות גם זר, לדעתי, אוקיי? אם יש חטאת ומישהו מת באותו היום, אז חייבים, זה אחד מהמקרים שאמרנו שזה חייב ללכת למות, כאילו זה אי אפשר לעשות עם זה כלום, וחייבים להביא אם זה כסף שנשאר, אז הכסף צריך להיזרק בים המלח. עכשיו, מה הבעיה? אם שמים את הכל בתוך שופר אחד, והכל מעורב ומישהו מת, אנחנו לא יודעים, לא שמו את השם שלהם. נכון? היו אולי רושמים זב, זבה, מצורה, אבל יש כל מיני כספים כאן, אנחנו לא יודעים שמי הכסף, שמי. אז בעצם, אם מישהו ימות באותו היום, אז כל הכספים האלה ייפסלו. נכון? ואז אנחנו נהיה בבעיה, כי באמת רק אחד מהם נתקלקל, אבל אנחנו לא נדע איזה מהם נתקלקל, ובעצם צריך לגרום לבלגן. אז מה הוא אומר? בעצם, אז לכן אין שופר בבית המקדש לדבר הזה. כנראה הוא הפרוצדורה שדיברנו עד עכשיו, שלמדנו על זה, לא היה לפי שיטת רבי יהודה. כן, לשיטתו כנראה הביא את הכסף ישירות לכהן אולי, משהו כזה, ובגלל הספק הזה.
אבל למה דווקא יש חשש רק בכינים?
כי זה החטאת, כי זה דין ספציפית לחטאת. אוקיי? ולא לא לקורבנות אחרים. אוקיי? אז זה היה היחיד ששם היה לחטאת בעצם. נכון? אין חטאות אחרות כאן. נכון? יש כנראה לחטאות אחרות גם היו מביאים את זה ישר לכהן. כי בקופות האלה יש אישה לנדבה, זה נדבות עולה. ויש את הזהב, יש זהב לכפורת, יש לבונה, יש את צין, כאילו יש כזה בעצם, זה
החטאת
היחיד.
בעצם כל קורבנים הבעלים מתו, יש בעיה.
לא, זה לא בעיה שזה...
בגלל שחטאת צריך כפרה?
אז למה לחטאת ספציפית, את שואלת, שזה הדין לגבי החטאת באופן ספציפי? שאם זה מת, למה זה ככה? כן, זה למדנו בעבר, שהחטאות... שיש חטאות שעומדים למיטה, נכון? למדנו את זה בעבר, שבעצם, כן, למה זה ספציפי לחטאת? כן, אולי בגלל שזה כפרה על מישהו שעשה עבירה. כן, אני לא זוכרת למה ספציפי זה דין רק לחטאת, לא ל... כאילו העולות, תמיד אנחנו אומרים, העולות, אז מישהו אחר יקריב עולה.
כן, בדיוק, נכון?
חטאת זה דין ספציפי, נכון, אולי. אוקיי, אז בעצם מה אומרים כאן? אז הוא מודאג מהסיטואציה הזאת. אז אומרים, התניא, אבל הרי כתוב בברייתא, אישה שאמרה הרי עלי כן, מביאה דמי כן, ונותנתו בשופר, ואוכלת בקודשים, ואינה חוששת שמא נתעצל בהם. מה אומרים בעצם? אישה אומרת הרי עלי כן, מה היא עושה? היא מביאה דמי כן לבית המקדש, אוקיי? או שהיא שמה בשופר או שהיא לא שמה בשופר, נכון? אז היא מביאה את הדמים, אוקיי? כאן כתוב שהיא נותנתו בשופר, אז ברור שזה לא לדעת רבי יהודה. זה גם בעיה, כאילו. הם מביאים ברייתא שבעצם אומרת שהיא נותנת בשופר כדי להקשות עליו מסיבה אחרת, אבל זה מוזר כי ברור שזה לא הולך לדעתו, כי הוא לא חושב שאפילו יש שופר. אז מעניין שכבר לא עונה שכל זה לא לשיטתו, אבל בסדר, נראה בעוד דקה. היא שמה את הכסף בשופר, ואז לא כתוב את זה, אבל ברור שהיא תובלת, אוקיי, צריכה תפילה, ואז היא אוכלת בקודשים, אוקיי, ואז היא יכולה כבר לאכול קודשים. והיא לא חוששת, כן, זה בערב, ברור, נכון? כאילו בסוף היום היא יכולה לאכול קודשים, היא לא צריכה לבדוק שהכהן באמת יקריב את הקורבן שלה, ראינו דווקא את זה בעירובין, ואינה חוששת שמא נתעצל בהם, היא לא צריכה לדאוג, כי הכהנים זריזים וברור שהם עושים. וכאן אומרים, אבל מה לא כתוב כאן? ואין הכהן חושש שמא דמי חטאות מיטות מעורבות בהן? כן, אם זה החשש של רבי יהודה, שיש חשש שאולי מישהו מת ויש דמי חטאת מעורבת, למה לא כתוב שהם דואגים לזה? אז אומרים, כשרבי יהודה אמר שאנחנו מודאגים מזה, כי כאמרינן בחטאות שמתו בעליהם בדי. הוא לא אומר, תמיד יש לחשוש שאולי במקרה מישהו ימות, שיש לחשוש ככה. כלומר, כשאישה מביאה את הקינים, היא לא צריכה כל יום לדאוג שמא החטאת נתערבת בהם. אבל מה רבי יהודה אומר? שביום שבאמת מישהו ימות, אז נהיה בבעיה. היא לא צריך לדאוג לספק הזה כל הזמן. אבל הוא אומר שיום אחד יהיה בעיה כזאת, ובאותו יום זה יגרום לבעיה. זה לא שאנחנו צריכים לעמוד כל יום ולחשוב שאולי זה יקרה. ולכן, אישה שעושה את זה באופן יומיומי, כאילו היא מביאה, היא לא צריכה לדאוג. אבל מה הוא אומר? עדיף לא לשים שופר בבית המקדש, כי באותו היום שבוודאי ימות, אז נהיה בבעיה. ולכן עדיף לא לשים שופר. אבל בוא נגיד ככה, הוא יגיד שאם באמת היה שופר, והביאו כספים, ולא מת אף אחד, אז ברור שאין בעיה. ואישה לא צריכה לחשוש, אולי מת מישהו באותו היום, ששם חטאת בתו. אוקיי. אז בעצם אומרים, לכן זה לא מהווה סתירה לגישתו. ואי אמרינה נברור דלת זוזה ונשתה בנהרה, ואידך לשתירו. הדין שלנו המפורסם ברירה, נכון? מה זה ברירה? זה אומר, אחרי שכבר ידוע לנו, יש תערובת כאן, נכון? אז אולי נוציא 4 זוזים, שזה השווי, ונשלח אותם בנהר, ונגיד שעכשיו זה הדלת זוזים שאישה פלונית שמתה נתנה. כן, ונגיד ברירה, שאחר כך נוכל להוציא ולהגיד, זה היה שלה, וזה פותר את כל השאר. למרות שאנחנו לא יודעים שהארבע זוזים הם באמת שלה, אבל מדין ברירה נוכל להגיד את זה. אבל אז אומרים, האמינה באמה, רבי יהודה לברירה. אנחנו למדנו במקום אחר, שרבי יהודה סובר שאין ברירה, ואם רבי יהודה סובר שאין ברירה, אז ברור שהוא לא יגיד את אותו פטנט כאן. אוקיי, ולכן הוא חושב שכדאי שלא יהיה שופר בכלל, שאם במקרה במישהי מתה, זה יהיה בעיה. אוקיי, ולגישה אחרת, לא צריכים לחשוב שזה, או שיגידו ברירה, או שיפתרו את זה בצורה אחרת, ואין להם בעיה. אוקיי. רבי יוסי ורבי בון, אמר רבי בבר מאמו, אמר רבי בבר מאמו ביי, אוקיי, הוא שאל, אמר, לא, ביי אמר, סליחה, ביי, הוא שאל ככה, אמר הרי עלי עץ, במשנה מה כתוב? היה כתוב, הרי עלי עצים, לא יבחור משניים, נכון? כי על כל מערכה שמים שניים. אבל מה אם יחיד אומר, הרי על העץ? אז האם הוא יכול להביא רק עץ אחד? האם נגיד, למערכה צריך שניים, ואם כן, הכי מעט שהוא יכול לתת שניים. אז אפילו אם הוא אומר עץ בלשון יחיד, הוא צריך להביא שניים. אז אומרים, אז הרי על העץ מביא גזר אחד, הוא שואל, אמר רבי אלעזר, מתנית אמרה, כן, מהמשנה אפשר ללמוד ככה, או מהברייתא, שזה קורבן בפני עצמו, וזה קורבן בפני עצמו. כל קורבן, כל עץ נחשב, היו שמים שניים על המערכה, אבל כל אחד נחשב קורבן בפני עצמו. איך אנחנו יודעים? תהיד את הנינן, שלומדים את זה בברייתא, לא בדקתי, או אולי במשנה, מה כתוב? תהיד את הנינן תמן, שניים בידם, שני גזרי עצים. שני כהנים היו מביאים את השני גזרי עצים. זאת אומרת, כל כהן היה לוקח עץ אחד ביד. ואם כן, הם לומדים מזה, שאם זה היה קורבן אחד, אז כהן אחד היה צריך להביא את שניהם. זה שכל כהן מביא עץ בנפרד, אנחנו רואים את כל עץ כאילו הוא עץ בנפרד. אוקיי? קורבן בפני עצמו. עכשיו, איך אנחנו לומדים יחיד יכול לנדד עצים בעצם, וזה נחשב קורבן, כי בפסוק כתוב, בנפש כי תקריב, לא מביאים את כל הפסוק, אבל אני אקריא לכם את כל הפסוק, בנפש כי תקריב קורבן מנחה להשם. ולומדים, מה זה קורבן? לומדים זה לרבות את העצים. שבתוך המילה קורבן, גם מרבים עצים, שיחיד לכל לנדד עצים, אוקיי? זה מקור בפסוק, שיחיד לכל לנדד עצים, וזה נקרא קורבן. רבי יהושע בן לוי אמר, אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על הגודל, המידה של אותו עץ, חתיכת עץ. יהושע בן לוי אמר, עוביין אמה ואמה שוחקת. אתם זוכרים, למדנו על אמה שוחקת ואמה קדומה, אוקיי? אמה שוחקת, אני חושבת שלא קראו לזה קדומה כשלמדנו את זה. מה זה מילה בירושלמי? היה שם אחר, אמות שוחקות ואמות עצובות, מעוצבות, כן? אז כן, כשמחייכים, אז זה פתוח. נכון? אז האמה נעשה מטפחים, מטפח של ארבע אצבעות יותר פתוחות. והאמה הקדומה, או האמה מעוצה, אני לא זוכר בדיוק, אבל משהו מלשון עצוב, היה עם טפח של ארבע אצבעות צהות, כאילו, כן, קטנות יותר. זאת אומרת, אובי היה אמה באמה שוחקת, ואורך היה באמה הקדומה. רבי חוני בשם רבי עמי, כמין טורטני. הוא אומר, זה היה כמו מוזניים. עכשיו, לא ברור מה זה כמו מוזניים, מה הכוונה. אז לפי גישה אחת, אוקיי, שזה הקורבן הידה מפרש, הוא כמחק גודש, שאה שנוי בבבלי. כשהיו גודשים את השאה, היו משתמשים בקנה, כדי, כמו שכשמודדים, מישהי במטבח, אם רוצים להיות ממש מדוקדק כשעושים את ה... כשעופים לנד, אז מוחקים את הגודש, אז משתמשים במשהו מאוד דק כדי לעשות את זה. אז כך הוא אמר. וכאילו, האמה כמו האמה הזאת. ומישהו אחר אומר, כמו שמוזניים מדויקים, מאוד מדויק, אז גם ככה האמה שהם היו צריכים לנדוד את זה באופן מאוד מדויק. אמר שהוא עבר רב יצחק, לפי שלא היה מקום המערכה אלא אמה על אמה, לפיכך לא היה בו אלא אמה קדומה. הסיבה שיש אמה קדומה זה בגלל שמקום המערכה היה רק אמה על אמה, ולכן היה צריך לשים אמה קדומה ושלא יהיה יותר גדול מהמערכה. ותנה כן, ואיך אנחנו יודעים שזה היה אמה? אמה היסוד, אמה סובב, אמה קרקוב, ואמה קרנות, ואמה מערכה. Okay, כל אלו היו אמה, רציתי לראות לכם את התמונה הזאת. יש לכם גם תמונה בשנסטין אצלכם, גם יש תמונה יפה בקורן שרציתי להראות, זה קצת יותר ממשי, מראים את הדברים, אוקיי? Okay? אז הסובב, היסוד זה הלמטה, זה הכי רחב. Okay, זה הולך בנייה יותר צר, שזה עולה למעלה. הסובב זה היה קטע שסובב את המסבח למעלה, מהיסוד, כאילו יש את היסוד, יש את הבסיס, ויש את הסובב, שזה גם היה... כאן מדברים על הגובה. אז היסוד היה גובה אמה, הסובב היה גובה אמה. פניתי את הדף, רק שנייה. זה הבעיה בזה. אוקיי. והקרניים, אוקיי, זה ארבע קרנות מסביב. אוקיי. הקרקוב, זה היה חלק למעלה. לא רואים את זה כל כך כאן, הקרקוב, אבל זה אפשר לראות גם שם אצלכם, זה החלק העליונה של, של המזבח, והמערכה, אוקיי? כאן המערכה, כן, הקרקוב היה המקום שהכהנים היו עומדים שם, אפשר לראות, כן, כאן המערכה, זה אמה באמה, אוקיי? מבחינת האורך ורוחב. עד עכשיו דיברנו על הגובה, עכשיו לגבי המערכה ולגבי הקרקוב, זה היה אמה רוחב ואמה על אמה. אוקיי? אז כאן רואים שהמערכה היה אמה על אמה, ולכן העצים היו גם אמה קדושה בגלל זה. לבונה, לא יפחות מקומץ. איך אנחנו יודעים שזה צריך להיות קומץ? נאמר כאן אזכרה, ונאמר להלן אזכרה, גזרה שווה. מה אזכרה אמור להלן ולא קומץ? אף אזכרה אמור כאן ולא קומץ. אוקיי, מה זה כאן ומה זה שם? אוקיי, כאן, אוקיי, אז לומדים את זה מהפסוק של לחם הפנים. כתוב בפסוק יצא לחם הפנים, אין לכם את זה בדף. כתוב, ונתתה על המערכת לבונה זקה, והיה ללחם לאזכרה. אוקיי, היו שמים לבונה, וכשעשו, כן, בגלל הלחם הפנים, והלבונה היה בגודל של קומץ. ואז כתוב, סליחה, לומדים משם מה כתוב בפסוק אחר, וכמת הכהן ממנו מלא קומצו את אזכרתה והקטיר המזבחה. Okay, זה לגבי קורבן נדבה. אז לומדים שכאן אני אמר הזכרה וכאן אמר הזכרה, אז גם שם מלא קומץ, אז אף הזכרה אמור כאן מלא קומץ. אז אם ההזכרה אמורה להלן שני קומצים, אף הזכרה אמור כאן שני קומצים. אבל לגבי לחם הפנים, היו עושים לכל, כאילו היו שמים שניים, אוקיי? Okay? לכל שישה לחמים. אז בעצם אם זה שני קומצים, אז אולי גם כאן זה שני קומצים, ועושים גזירה שווה, אז נעשה את זה עד הסוף. אז אמר רבי אילה, כלום למדו לקומץ, אלא ממנחת חוטא. מה להלן קומץ חסר? פסול, כן, כאן יש קצת בעיה בנוסח, אם זה הולך עם הפנים או אם זה מנחת חוטא, אבל יותר הגיוני להגיד שזה ממנחת חוטא. שמי שמביא, מי שחוטא בעצם מביא גם, גם קומץ, okay, ולומדים את זה גם משם. מה להלן קומץ החסר פסול? אף כאן קומץ החסר פסול, מה לומדים מכאן? אם רואים, כמו שדיברנו על העצים, כן, שכל עץ היה נחשב בנפרד, אז גם כל לבונה, גם כל קטורת שמביאים ללחם הפנים, היה נידון בנפרד. מה זה אומר? מה הרלוונטיות? יש שיעור לקומץ, נכון? זה צריך להיות קומץ מלא. אם באחד מהלחם הפנים עשו קומץ קצת פחות, ואחד קצת יותר, ובסך הכל יש את השווי הנכון, אז אם ככה רואים את זה כמכלול אחד, ואז שני קומצים זה באמת השיעור. אבל אומרים לא, 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 זה לא זה. זה בעצם לומדים את הכל ממנחת חוטא, ששם צריך לבונה של קומץ אחד. אז גם אצל הלחם הפנים צריך, כן, יש שניים. אז כל אחד צריך להיות מלא לגמרי. ואם חסר באחד מהם, אפילו שיש בשני, זה פסול. אז בעצם לומדים שכל קומץ נידון בנפרד, והשיעור של לבונה זה קומץ אחד, ולא שני קומצים. אמר רבי יוסי, מילתא דרבי אילה אמרה, המתנדב לבונה מביא בקומצו של כהן. Okay, הוא אומר, צריך להביא את זה מקומצו של כהן עם הכי גדול שאפשר. כאילו, כי מה זה קומץ? קומץ זה שיעור שמשתנה, תלוי מה הגודל של היד. אז צריך להביא את זה, מי שמתנדב לבונה צריך להביא כפי היד הכי גדול של הכהן הכי גדול. Okay, רואים אפילו בסוגריים כתוב, אמרה כהן גדול, אולי זה בעיה כי חשבו של הכהן הגדול, אבל מדובר על קומץ הכי גדול שאפשר, ובחזקה בשם רבי ירמיה אפילו בקומץ הבעלים, בגלל שזה קורבן נדבה, הוא טוען, עושים את זה כפי הגודל של אותו יד של מי שתרם את זה, ולא של הכהן שאולי יביא.
זה יותר הגיוני, כי כך הוא יודע מראש כמה להביא.
נכון, זה איך נמדוד כל כהן ונדע בדיוק, נכון,
זה קצת בעייתי. מי שמר היום זה...
כן. זהב לא יפחות מדינר זהב. אז אמר בליעזר, והוא שהזכיר צורה. אבל אם לא הזכיר צורה, מביא אפילו צינורה. יש שני דרכים שאפשר לתרום, לנדב זהב. לנדב זהב. אפשר להגיד מטבע זהב, אפשר להגיד זהב סתם. מי שאומר מטבע זהב, אז מטבע זה דינר, זה הכי מעט. אבל מי שאומר אני תורם זהב, זה יכול להיות מתכשיט, מכל דבר, נכון? אז זה יכול להיות כל מידה. אז אומרים אפילו צינורה, שזה ההוק. זה משהו מאוד קטן. שישה לנדבה. אוקיי, עכשיו נאמר למה השישה לנדבה, ובזה נסיים היום. חזקיה אמר כנגד שישה בתי אבות. אוקיי, מה זה שישה בתי אבות? זה ה... נכון. היו משפחות הכהנים, היו שישה משפחות, כל משמר היו שישה משפחות, אז היו שמים קופה אחת בנפרד לכל משפחה, כדי שהם לא יריבו ביניהם, אוקיי? כי כנראה היה יותר מדי כהנים, וכולם היו רבים, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אז כדי לעשות את זה שלא יריבו, אז שמו לכל אחד שופר בנפרד. ברפדיה אמר כנגד שש בהמות שמקריבים כעולה, פר ועגל בשעיר, איל, די ותלה, וכל אחד היה שם איפה שהם רצו, תלוי איזה בהמה הם רצו. שמואל אמר כנגד שישה קורבנות, יש שישה קורבנות שמביאים את המותר שלהם כעולה. אז יש את הכיני זבים וכיני זבות, כיני יולדות, חטאות והשמות, והמנחות והסירית היפה. אוקיי, יש שבעה כאן. אז אולי כנראה כיני זבים וכיני זבות זה אחד. כיני יולדות זה שתיים, חטאות, השמות, מנחות והסירית היפה. כן, למדנו על הסירית היפה שהכהן הגדול היה מביא כל בוקר, נכון, וכל ערב. אז המותר של כל הדברים האלו הולכים ל... לקופות האלו. אוקיי, טוב, נסיים כאן כי אנחנו כבר מגיעים ל... לא, הדבר האחרון, סליחה, משפט האחרון, ואז זה מגיע לדרשה של יהוידע. אמר ביוחנן, הידי שהנדבה מרובה ריבו לשופרות הרבה. אוקיי, וזה סיבה אחרת. אז אנחנו ראינו ארבע סיבות. שישה בתי אבות, שש בהמות, שישה קורבנות, והאחרון, בגלל שהרבה היו מביאים נדבות, אז לא רצו לשים את הכל בקופה אחת, כי אז אומרים שהעומס, כאילו בתוך זה יגרום לכסף להתקלקל. אוקיי? וכנראה זה גם היה נשאר בזמן, כי היו מוצאים את זה כל פעם שהיו צריכים לקצת מסבח, נכון? אבל אולי זה היה נשאר יותר זמן מבוא נגיד הכינים, נכון? שכל יום היו מוצאים את זה. אז לכן הם אומרים שדווקא צריך הרבה שופרות כדי לדעת כל הריבוי בכספים.